ורסום פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד.
שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 339 של רוורסים פלטפורמה. התאריך היום הוא ה-20 למרץ 2018, והיום אני מארח את אוהד. היי אוהד.
אלן.
אנחנו מדברים היום על קונספט שנקרא ג'מסטק, שתכף ניתן גם לאוהד להסביר מה המשמעות שלו. אוהד הוא תכף יציג את עצמו, הוא יזם וטכנולוג, נמצא בסצנה כבר הרבה מאוד זמן, מאוד ותיק, עבר הרבה מאוד דברים, המון ניסיון. ועכשיו אחד מהדברים שהוא מושקע בהם, לפחות מנטלית, אם לא כספית, אז זה גם זה הקונספט הזה שנקרא ג'מסטק. אז אוהד, לפני שנצלול לנושא, בוא ספר לנו קצת על עצמך.
מגניב, קודם כל תודה רבה שקיבלת אותי לפודקאסט. שמעתי הרבה מאוד על רוורסים ואני מאוד מאוד שמח להצטרף לשיחה. אני בן 37, 8 אני חושב, וחי בסן פרנסיסקו כבר 10 שנים. הרקע שלי הוא להתחיל לתכנת בגיל 13 כזה. כשאני הייתי בן 13, המחשב שהיה לי בבית, או המחשב הראשון שלי היה XT, אני לא זוכר אם זה היה 286 או פרופר XT. ובאוברול, עם השנים תכנתתי בהרבה מאוד שפות והרבה מאוד פלטפורמות, ואני יכול לספר לך יותר לעומק אם תרצה, אבל עברתי קצת לתפר שבין טכנולוגיה לבין הקמה וניהול של חברות. הקמתי חברה או שתיים, מכרתי אחת, עבדתי כתוצאה מכך בחברה אמריקאית גדולה בשם צ'ג. צ'ג זה חברה שהיום כבר יש לה נציגות בישראל, שהתחילה בעצם מרישה של חברה שאני הקמתי, וצומחים מאוד יפה בארץ, מגייסים הרבה עובדים, דרך אגב, אחלה מקום לעבוד. צ'ג היא חברה שהלקוחות שלה הם הסטודנט האמריקאי, יש להם את שירות השכרת ספרי הלימוד הכי גדול, או שני הכי גדול, תלוי באיזה יום בודקים, בארצות הברית, ועוד הרבה שירותים דיגיטליים אחרים, שהרבה מהם מפותחים בארץ, של עזרה בשיעורי בית, tutors, וכל מה שסטודנט צריך בשביל להצליח בלימודים.
אוקיי. בסדר, אז אתה אומר שאתה מתכנת כבר, אם אני אעשה חשבון, XT זה גיל מאוד צעיר. אתה אומר שהתחלת ככה, התחלת מהכיוון הטכנולוגי, עברת לכיוון היזמי, והיום, מה אתה עושה בגדול?
היום אני מסיים לבנות בית, שזה משהו ששאב אותי, אני מאוד אוהב לבנות דברים, גם בתוכנה וגם בעולם האמיתי. אז כשאני ואשתי החלטנו להשתקע קצת יותר בסן פרנסיסקו ולבנות בית, זה שאב אותנו, זה בלי לצחוק, זה היה העיסוק העיקרי שלי בשנה וחצי האחרונות. מעבר לזה, לפני כמה שנים הקמתי חברה בשם AppSharp, יחד עם שני חברים טובים בשם ערן סנדלר וגור ברוש. החברה מספקת שירותים ל-small businesses. השירות העיקרי שלה זה, בוא נניח שאתה בית קפה בסן פרנסיסקו, ומן הסתם בתור בית קפה, מאוד חשוב לך שכשאנשים מחפשים אותך בגוגל מאפס, באפל מאפס, בווייז, ביילפ, כל מיני מקומות כאלה שתופיע, שהפרטים שלך יהיו מדויקים, והשעות פעילות שלך יהיו מעודכנות, והלוגו שהשקעת בו כסף יופיע, ברזולוציה נכונה, ותמונות של העסק שלך, ואנחנו בעצם מספקים את זה כשירות לעסקים קטנים, בעיקר כאלה שיש להם לוקיישן פיזי, או שנותנים איזשהו שירות בשטח מסוים, לדוגמה שרברב. וחברה קוראים AppSharp, למוצר קוראים SideBooster. השיטה שלי במרכאות להקים חברות היא קצת לא מיינסטרימית, אני לא גייסתי כסף עד היום לאף אחת מהחברות שהקמתי, מעבר אולי לאיזשהו אקספרימנט עם Airbnb שאני יכול לספר עליו אחר כך, אבל AppSharp לא גייסה אף פעם כסף, חברה מצליחה עם כמות מכובדת של לקוחות חינמים ומשלמים, חברה נחמדה מאוד. מעבר לזה, מה שקצת קושר אותי למה שאנחנו מדברים היום, זה כמו כל בן אדם שני בסיליקון ואלי, אני עושה קצת angel investing מהצד, והחברות הכי מעניינות שיצא לי להשקיע בהן הן חברות שמתפקסות במפתחים או שהן סביב מפתחים. וזה בזמן האחרון לוקח לי קצת יותר מהזמן.
אוקיי, אז בעצם השיחה שלנו התחילה סביב נושא שנקרא static websites, אבל היא מהר מאוד תתפתח למשהו אחר. אז בואו נסביר רגע את ה-use case ואתה תיקח את זה משם. לכל אחד יש או כלב או חתול, וכל אחד כמובן אוהב לבנות אתר לכלב ולחתול שלו, ולהציג שם תמונות שלו או של הילדים, עם הכלב או עם החתול בגילאים השונים. עד כאן אני בטוח שכולם מזדהים. עכשיו, את האתר הזה צריך להריח איפשהו. אם בעבר הייתם עושים את זה ב-VPC או בכל פתרון אחר, VPS או בכל פתרון אחר דומה, היה לכם איזה נגיד $5 בחודש, הייתם עושים את זה על וורדפרס או כל פלטפורמה אחרת, לא צריך משהו מורכב. עם הזמן גילינו שבעצם האתר הזה הוא די פשוט, זה בסך הכל HTML סטטי. כל מה שאנחנו צריכים זה שהוא יהיה איפשהו שם באוויר. פתרון אחד אפשרי זה אולי משהו כמו S3, או פתרונות דומים אליו, ועם הזמן גם בא איזשהו פתרון חינמי, אני מניח שיותר מפתרון חינמי אחד, GitHub Pages, אני מניח שכולם מכירים, שבעצם נותן לכם לעשות הוסטינג לאתר סטטי שלכם, עם עוד כל מיני תופינים ככה בצד שהוא יודע לבנות, אם אתם משתמשים באחת מהפלטפורמות שהוא תומך בהן, אז הוא יודע אם זה ג'קל או דומה, ויודע לבנות את הדברים מתוך סורס, אבל לא, לא הרבה יותר מזה. הנושא הזה נקרא בגדול Static Website Hosting, על הגרסאות השונות שלו, וגם נכתבו לו מעט כלים, בין השאר כלים די טובים, שיודעים לעשות דברים כאלה, אם זה כדי לתחזק את הבלוג שלכם, או כמו שאמרנו מקודם, האתר של הכלב או החתול. אבל מאז עברו הרבה מים, ודברים התפתחו, ואני חושב שנוצרו צרכים חדשים, ועליהם הייתי רוצה שנדבר. אז מפה אני מעביר את הסיפור אליך, אוהד.
מגניב, כן, סטטיק סייט זה איזושהי מילה כזאת, זה איזה מונח כזה קצת, בשנים האחרונות אני הייתי אפילו אומר, קצת מתחיל להיות שלילי, בגלל ש... צורך העניין, static site נשמע כמו אתר מאוד פשוט או פרימיטיבי, אבל המסלול שהביא את המסה מאוד גדולה של מפתחים להתחיל לעשות מיגרציה לאוסף טכנולוגיות שהיום קוראים להם Jamstack, Jamstack זה ראשי תיבות של JavaScript, API ומרקאפ, זה איזשהו מסלול מאוד מאוד הגיוני, זאת אומרת, אם האתר הראשון של הכלב שלי, או שלי לצורך העניין, היה איזה משהו שהיה כתוב ב-PHP, שכל פעם שמישהו החליט מאיזושהי סיבה לבקר את האתר שלי, אז PHP היה צריך לרוץ ולחשוב ולהריץ לוגיקה ולסיים עם אותה תוצאה בדיוק. והחשיפה מבחינת security והבעיות מבחינת פרפורמנס והמורכבות התפעולית של הדבר הזה, הם היו שליליים או מורכבים שלא לצורך, אז ההבנה עם הזמן שרוב האתרים הם למעשה אתרים סטטיים, התחילה להתפתח במיוחד עם ההתפתחות של חשיבה על מעבר מפיתוח מונוליטי לפיתוח בארכיטקטוריה של microservices ו-serverless וכל מיני תופינים כאלה שמאוד מאוד פופולריים ומאוד נוחים היום.
כן,
אחד הדברים המעניינים.
אני חושב שיש עוד קטליזטור, אני מסכים, זאת אומרת, החלוקה לשירותים שונים והנושא של serverless, זה נכון, אני חושב שאפילו עוד לפני זה היה קטליזטור לזה, וזה כל הנושא של single page apps, שבעצם מה הם עושים. אם פעם עבור כל עמוד היה קוד סרבר שרץ ומג'נרט את ה-HTML, כמו שאמרת מקודם, היום לסינגל פייג' אפס אתה יכול לטעון טעינה ראשונית של HTML יחסית פשוט, ואת כל השאר מאותו רגע ב-JavaScript. יכול שאתה טוען את הכל ב-JavaScript מלכתחילה ורק מציג חלק, או שאתה טוען כל פעם חלקים נוספים לפי הצורך, אבל בכל אופן זה אומר שהטעינה הראשונית היא טעינה יחסית פשוטה, סטטית, של דברים די קבועים, שאפשר לטעון את זה מ-CDN פשוט. בקיצור, משהו שהוא סטטי, זה לא אומר שהאפליקציה עצמה היא סטטית, האפליקציה יכולה להיות מתוחכמת מאוד, אבל היא פונה ל-APIs, או שהיא פונה ל... זאת אומרת, יכול להיות API שלך או API צד שלישי, ועושה את החוכמה שלה, אבל הסרווינג עצמו של ה-HTML הוא בסך הכל סטטי ופשוט. וזה אני חושב מתחבר טוב מאוד, זאת אומרת, הסיפור של single page apps ומייקרו סרוויסס ופונקציות למדה וכולי, אני חושב, הם בעצם שני ה-enablers למה שקורה היום, שנקרא ג'מסטק.
בדיוק, ואחד הדברים הכי מעניינים שבעצם אפשר לראות שקורים, זה חצי מזה זה observation, חצי מזה זה דעה אישית שלי, זה שבוא נגיד בחמש עד עשר שנים האחרונות, בכל התחום של web development, הרבה מהפוקוס היה על ה-backend. מן הסתם באופן טבעי זה התחיל בגלל שהפיתוח היה מאוד מונוליטי, והכל תמיד היה ב-backend, ה-frontend לצורך העניין היה שוק של תוצר לוואי. ואם השיפט שאנחנו רואים בשנים האחרונות לפיתוח שהוא הרבה יותר front-end heavy, שיותר מהלוגיקה נמצאת בפרונט-אנד וה-API, זאת אומרת, וה-back-end הופך להיות יותר ספק של API בסך הכל, נוצר צורך בכלים בשביל לבצע את הפיתוח והניהול של כל הפרונט-אנד הזה. זאת אומרת, הקוד של הפרונט-אנד, לא רק שהוא נהיה מורכב יותר, לא רק שנוצרו המון פריימורקים בתחום שלו, אלא הקוד של הפרונט-אנד התחיל לעבור תהליכים של בילד, מה שפעם אנשים היו עושים בילד במקרה הטוב למה שיש להם בבק-אנד, אבל עם הצמיחה של packing ו-obfuscation ו-atomic deploys ותמיכה בווריאנטים בגרסאות שונות של JavaScript ו-Babel והתחילו להיווצר כלים כמו Webpack ו-Grunt וכל הנושא של לקחת את האפליקציה שלך, את הפרונט-אנד שלה ולעשות לו deploy הפך ממשהו שפעם לא היה בכלל תהליך, לא היה קיים בכלל, לא היה צורך בזה למשהו שדרש תואר בדאב-אופס. זאת אומרת, אני ספציפית מגיע מהכיוון של חברה בשם נטליפיי, שהשקעתי בה לפני כמה שנים, שזיהתה בעצם את הטרנד המאוד מאוד מאוד חזק הזה, ואמרה, אנחנו הולכים לפתח כלים בשביל לעשות את החיים של הפרונט-אנד דבלופר הרבה יותר קלים. צורך העניין, כל פעם שהוא עושה פוש לגיט, אנחנו נעשה continuous integration, continuous deployment, אנחנו נעשה build לכל הפרונט-אנד של האתר שלו, כי שוב פעם, יכול להיות שחלק מהמאזינים נמצאים בתוך העולם הזה, יכול להיות שחלק מהמאזינים הם צעד אחד לפני, אבל web apps מודרניים היום, או websites מודרניים, בין אם זה אתרי תוכן, או בין אם זה אתרים דינמיים לחלוטין של אפליקציות, יכולים לעבור תהליכים מאוד ארוכים של building, מהקוד שיש לך בגיט, עד ה-HTML עם JavaScript עם ה-CSS, עם שאתה מניח ב-CDN שלך. אבל שיכול להיות דווקא מעניין, אני יכול לספר איך מצאתי את נטליפיי, שהסיפור האישי שלי נותן עוד איזושהי פרספקטיבה, על הצורך בכלים האלה.
כן, בהחלט.
אז אני בעצם ב-2000 ו... אני אוהב מאוד לדגור הרעיונות. אני ואירן סנדלר, שדיברנו הרבה מאוד, אני חושב ששנים, על איך תראה הגרסה הבאה של C-Panel, איך אנשים ינהלו deployment של קוד לסרברים ולפי דומיינים, והרגשנו, אתה יודע, באזור 2015-2014, שהכלים שהיו לא כל כך תמכו את המתודולוגיות החדשות שהתחילו לצוץ. האתר שלי באותם שנים היה על וורדפרס, וכמו כל אחד שיש לו אתר בוורדפרס, פעם ב-X ימים, ש-X יכול להיות בין 10 ל-30, הוא היה נפרץ, אתה שם לב לזה רק אחרי חודשיים, אתה רואה שפתאום יש לך לינק לזה אתר פורנו בתחתית של העמוד, או כל מיני קשקושים כאלה. זה עזר, זאת אומרת, מי שלא הבין באופן טבעי, שאין סיבה שהאתר שלו לא יהיה דינמי, אז הפריצות התכופות האלו עזרו מאוד להבין שבעצם בשביל מה אני צריך שהדבר הזה ירוץ כל פעם וייצר מה שנקרא בעולם של הסקיוריטי, attack vector מאוד מאוד רחב. אז באיזשהו שלב נמאס לי, עשיתי סנאפשוט של האתר וורדפרס שלי ושמתי את כל הקבצים במרכאות סטטים שנוצרו על S3, מיפיתי את זה לדומיין שלי ואיזה יופי, האתר שלי על S3 הוא עולה, לא יודע אם יחסית מהר יותר מהר ממה שהוא עלה עם וורדפרס, אף אחד לא יכול לתקוף את זה, אני לא דואג, הכל סבבה לצורך העניין. אז כל פעם שרציתי לעשות שינוי, הייתי, זאת אומרת, אני עדיין על מק, אז השתמשתי, אני חושב, בסייברדאק, שזה סוג של FTP קליינט שהוסיף תמיכה ב-S3, והייתי מעתיק את האקסס קי שלי פנימה כל פעם, ופותח בטקסט אדיטור את האינדקס HTML שלי ועושה שינויים. סליחה, עד שאחרי כמה זמן הגעתי למסקנה שגם זה די דבילי, ואמרתי לעצמי, מעניין אם אפשר לפתח איזה CMS שהוא לא, הוא לא הדבר הכי חשוב בכל האפליקציה או בכל החוויה שלי, אלא פשוט נמצא שם בצד בשביל לתמוך במה שאני עושה, ואידיאלית אם ה-CMS הזה יכול לרוץ בקליינט סייד, זה יהיה הכי טוב, כי אני באופן כללי לא רוצה לתחזק סרבר. אני באיזשהו שלב עשיתי אסוציאציה של תחזוקה של סרבר עם כאב ראש, כי שוב, בשביל מה אני צריך את הכאב ראש הזה? כל מה שאני עושה זה משנה כמה קרקטרים כל פעם באיזשהו עמוד. עכשיו, ל-S3 יש API JavaScript-y, וכל עוד אתה מוכן לעשות paste ל-private key שלך בתוך הבראוזר, הבראוזר שלך יכול לצורך העניין לטעון את הדוקימנט שלך, לתת לך WYSIWYG editor עליו או raw editor עליו, אתה יכול ללחוץ על save, מדבר חזרה עם S3, ונגמר העסק, האתר שלך התעדכן, וזה היה מקסים. וסיפרתי לכמה אנשים על על הדבר החמוד הזה, שלא ידעתי מה לעשות עם זה.
דרך אגב, הערת אגב, היום לאמזון כבר יש פתרון יותר טוב, זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות paste למפתח שלך, אתה יכול לעשות אותנטיקציה סבירה, אבל כמובן שאנחנו הרבה מעבר לזה.
כן, אחרי שסיפרתי לכמה אנשים על זה, יום אחד שלחו לי כמה חברים לינק לאיזה כתבה ב-Smashing Magazine. בטח מכירים בתור הפאבליקיישן כנראה הכי visited בעולם לפרונט-אנד דיבלופרס ולדיזיינרים, על משהו שנקרא Static Websites. אני בכלל לא הכרתי את העולם של Static Site Generators וכל מיני דברים כאלה. אני קורא את הכתבה ואני אומר, מי שכותב את זה נראה שהוא די מבין בכל העסק הזה, ומשיך לקרוא עוד פרגרף ועוד פרגרף, אני מבין מה אני לא מבין בעצם, ואחרי עוד כמה פרגרפים, הבנתי שיש פה אנשים שבעצם מאמינים שהאינטרנט הולך בדיוק לאותו כיוון שאני מאמין שהוא הולך, ופשוט פתחו מוצר שהוא 10X מהשטות שאני פיתחתי, ויש להם כיוון ויש להם הכל. נכנסתי לאתר, לחצתי על צ'אט, תוך 30 שניות ענה לי בחור בשם מאט, למחרת פגשתי אותם כי הם יושבים בסן פרנסיסקו, והתמזל מזלי והצלחתי להוביל את הסיבוב סיד שלהם יחד עם עוד הרבה חברים טובים מסצנת ההייטק בסן פרנסיסקו ועם עוד שתי קרנות פה. זה היה לפני כמה שנים, ומאז נטליפיי כבר הגיסו את ה-A-Round שלהם מאנדריסן הורוביץ, וצומחים יפה מאוד. למעשה, הפתרון שלהם זה בוא תחבר את ה-GitHub רפוזיטורי שלך אלינו, כשה-GitHub רפוזיטורי שלך יכול להכיל את הפרונט-אנד של האתר שלך, או את הקונטנט של האתר שלך, או כל מה שצריך בעצם בשביל לבנות את הפרונט-אנד של האתר שלך. כל פעם שאתה עושה פוש, אנחנו נעשה לך דיפלוי ל-CDN בצורה אטומית, עם רולבקים, עם פאקינג, עם נריץ את הבילד סקריפטים שלך, ניתן לך לוגים, ניתן לך לעשות A-B טסטינג בין ברנצ'ים שונים של הקוד שלך, ותפס מהר מאוד. הסיבה העיקרית שזה פשוט עושה, זה שם בצד את כל הכאב ראש הדאב-אופסי ושל התחזוקה שאתה צריך לעשות, פשוט נותן לך להתרכז בלכתוב קוד.
כן, אז בוא רגע ננסה להגדיר שוב את הכאב שהוא פותר. אז אחד זה השלב של בין כתב את הקוד לקמפל ולעשות את זה משהו שהוא production ready, שכמו שאמרת פעם, היית פשוט כותב HTML וזה יוצא as is לקליינט. היום כל מי שעושה frontend יודע שבראש זה לא כך, אז צריך להשתמש בwebpack או בדומיו, וזה לא מעט תרחה. זאת אומרת, צריך להשקיע בזה לא מעט זמן, בין אם זה עיבודים ל-HTML, ל-JavaScript, לתמונות, ל-CSS, יצירה של גדלים שונים וכו'. זאת אומרת, יש לא מעט דברים שצריכים לקרות בשלב הבילד. יש את השלב עצמו של ה-deployment, שגם הוא כאב ראש לא קטן, לדאוג ל-SSL certificate, לדאוג ל-CDN, לדאוג לשרת את הדברים, ל-cache busting וכו'. יש פה לא מעט כאב ראש, ובעצם נטליפיי פותר את כל אלו ונותן לך סוג של עדיין סטטיק ובסייט. זה עדיין לא ג'אמסטאק, נכון? זה סטטיק ובסייט, וכל זה הוא נותן לך לעשות גם את כל זה בצורה של קונטיניוס דיפלוימנט, במובן של אתה יכול להגדיר שכל פעם שאתה עושה פוש למאסטר בגיטאב, אז הם לוקחים את הגרסה האחרונה ועושים דיפלוי בצורה אוטומטית, ואתה יכול בלחיצת כפתור ללכת גרסה אחת אחורה, אם אתה רואה שיש תקלה או דברים, זאת אומרת, כלי ניהול בסגנון הזה. אבל פה אנחנו עדיין מדברים על משהו יחסית סטטי, נכון? וזה עדיין לא כל ההבטחה של ג'אמסטאק.
אז חשוב לציין, ה-Jamstack זה מתודולוגיית פיתוח שבאמת אורזת בתוכה איזושהי גישה של, של מפתחים, יותר בהכרח של מפתחי פרונט-אנד, אבל לא, לא אך ורק. אז למעשה החתיכה החסרה, ונטליפיי היא חברה אחת, היא החברה המובילה כאילו בתחום, אבל אני חושב שמעבר לעניין האישי שלי בחברה, אני זאת אומרת, מאוד מאוד מתלהב מהטרנד, ואני חושב שזה דרך מאוד בריאה לפתח לווב, ואני חושב שהרבה מאיתנו הולכים לעבור לפיתוח הרבה יותר נקים, הפרדה יותר, הרבה יותר ברורה, לא רק בגלל נטליפיי ולא רק בגלל הג'אמסטק, אלא בגלל כל העולם של serverless ומיקרוסרוויסס. אז החתיכה במרכאות חסרה שאתה אולי מתכוון אליה היא בעצם, טוב, אז מה אני עושה עם הבקאנד שלי? נכון?
כן, החלק של ה-API פה, כן. מה עושים עם הבקאנד?
בדיוק. אז עוד פעם, נטליפיי כחברה, ה-commercial offering שלה הוא לא מתפקס ב-front-end developers ולא ב-back-end, ו-front-end היום אנשים עושים במגוון שונה של דרכים, בין אם זה להרים שרתים ב-AWS, או להשתמש ב-Heroku, או ב-platform as a service מסוג אחר. התחום של function as a service הוא מאוד, הוא מאוד מאוד מעניין, ומאוד, זאת אומרת, מאוד מתחבר למתודולוגיית פיתוח, ואחד הדברים שנטליפיי הכריז במקרה, זאת אומרת, זה משהו שעבדו עליו כבר הרבה זמן, אבל נטליפיי תומכים בעצם בשירותים שונים של functions as a service, ומה שהם עושים בעצם, הם לוקחים את אותה קלות פיתוח שהם הביאו לכל הצד של הפרונט-אנד, ואם בגיט רפוזיטורי שלך תשים בספרייה מסוימת, קבצי JavaScript בפורמט מסוים, הם יעשו לך דיפלוי לפונקשנס ב-AWS Lambda, ובעתיד הלא רחוק בעוד כמה, בעוד כמה ספקים שונים, כמו Azure וGoogle Cloud.
אוקיי, אז אתה אומר, כן, אז אתה אומר ככה, עד עכשיו כתבת קוד פרונט-אנדי שרץ בבראוזר, והם באמת לקחו ממך את הנטל של הדיפלוימנט וכל מה שקשור בזה, ועכשיו הם בעצם גם הוסיפו את היכולת של לכתוב פונקציות לעמדה שהן רצות על AWS, זאת אומרת, זה פונקציות בקאנד לכל דבר. אתה עם חלק מהסורס קוד שלך, אתה רק צריך לשים את זה בפולדר הנכון, או לתת איזשהו קובץ קונפיגורציה, והם כבר ידאגו לדיפלוימנט. דרך אגב, מי שאי פעם עשה דיפלוימנט לפונקציית למדה, זה לא פיקניק, אז הקלות הזו היא באמת מוערכת. לא שאין פלטפורמות שעושות את זה, זאת אומרת, יש כן פלטפורמות שלוקחות את החלק הזה ומקילות, אבל אם אתם הולכים ככה על ונילה, על AWS למדה ונילה, אז זה בהחלט לא פיקניק, אז זה נחמד שמישהו עושה את זה בשבילכם. אבל אני חושב שמה שלא פחות נחמד זה שזה מנגיש את עולם הבקאנד בצורה יחסית קלה, למפתחי הפרונט-אנד, והאסוציאציה הראשונה שעולה לי בראש, זה שירותים כמו פיירבייס. אז אולי יהיה מעניין לעמוד קצת על ההבדלים, או על התפיסות, על ההבדלי תפיסה, בין נגיד פיירבייס לבין נטליפיי.
שאלה מאוד טובה. אני יכול להגיד לך, וזה סתם כל מיני כאלה סיפורים פיקנטיים, זה שכש... כשעשיתי את ההשקעה, פיירבייס באמת הייתה אחת מהחברות שהסתכלנו עליה וקצת בפוטנציאל הלחיצה אותנו. זה כבר היה אחרי הרכישה של גוגל. ומה שאני יכול להגיד באופן די חיובי מהצד של נטליפיי לפחות, זה שפיירבייס, הנושא של לשרת את הפרונט-אנד דבלופרס, הוא לא קיבל הרבה תשומת לב, והאופרינג שלהם באמת מסתכם בסטטיק סייט אופרינג. אנחנו יכולים להשוות את זה לגיטהאב פייג'ס, שיש מיגרציה מאוד גדולה של דיבלופרס מגיטהאב פייג'ס לנטליפיי. מה שפיירבייס עושים בהצלחה מאוד, מאוד יפה, שנטליפיי לא עושים ולא בהכרח מנסים לעשות, זה לתת פתרון קצת יותר רחב, זאת אומרת, לחסות גם את הצד של ה... קרא לזה Database as a Service, Platform as a Service, ולנסות לתת סביבת פיתוח Firebase-ית לחלוטין. נטליפיי לא מנסים לעשות את זה, בגלל שהם לא מנסים להשתלט במרכאות על כל המתודולוגיות פיתוח של המפתח, אלא יותר להיות indispensable tool שמפתחים.
כן, אז בהחלט, אז מי שיצא לפתח בפיירבייס, אז אחד מהפיצ'רים הבולטים שם זה דאטה וסינכרוניזיישן ופאב-סאב ודברים כאלה. הם לא יעזרו לכם לבנות את הג'אבה סקריפט שלכם. זה לא יקרה. אז אם זה מה שאתם מחפשים באמת, אז זה לא זה. אני חושב שזה מוצר אחר דומה בתחום, שאני חייב להגיד שאני לא מכיר אותו מאוד טוב, זה Wix Code. ואני מניח דרך אגב שיש עוד אחרים, אני לא מתיימר להכיר את כולם, אבל אני חושב שמה, בוא נדבר קצת יותר טכנולוגיה ונפסיק קצת לדבר על עסקים, בוא נדבר על, אני כמפתח, מתי אני ארצה להשתמש בפתרון כזה, או מתי אתה מסתכל על מישהו עובד ואתה אומר על זה, אחי, אתה עושה את הכל לא נכון, כן, זאת אומרת, למה אתה שובר את הידיים ואת הרגליים ככה, כאילו, בוא תשתמש, יש פה מוצא יותר פשוט, זאת אומרת, מה הסוויט ספוט של הדברים האלה, מה, למה היום ולא לפני זה, שאלה אולי קצת רחבה, אבל נעשה בכל אופן.
כן, שאלה מעניינת, אתה יודע, יש ממש לא באופן מתוכנן בצורה רנדומלית לגמרי, במקרה יצא לי לפגוש אתמול את יואב אברהמי, אני חושב שהוא ה-Chief Architect של Wix, שבנה למעשה את Wix Code ולקבל איזושהי פרספקטיבה מאוד מעניינת על מה שהם עושים שם, מה שנראה מאוד מאוד, מאוד מאוד מרשים, סוג של ממציאים מחדש את הגישה של החברה לכל מה שמפתחים יכולים לעשות על Wix. זה סופר סופר מעניין. מה שכן, גם Wix Code וגם לצורך העניין Firebird, הם די walled gardens. הם די סוגרים את המפתח, או לא סוגרים, הם מאוד משמעותיים, כשהמפתח מוכן להתחייב, להשתמש או לפתח על הפלטפורמה, זאת אומרת, הספציפית שהוא משתמש בכלים שלה. אני יכול להגיד לך שבשנתיים שלוש האחרונות, כל ובסייט חדש שאני עושה, אני משתמש בנטליפיי, ולא בגלל שאני קשור אליהם, אלא פשוט בגלל שזה הדבר הכי, הכי נוח שאני יכול להעלות על דעתי, ואני מדבר על אתרים שהם מאתרים אישיים לאתרים שיש להם תוכן שצריך להיות יכול לערוך אותו, או לספק לאנשים חיצוניים את האפשרות לערוך אותו בצורה נוחה, בגלל שנטליפיי עשו לונץ' גם ל-Headless CMS, שנקרא נטליפיי CMS, שזה בעצם סוג של CMS שאתה יכול לקנפג אותו בהתאם לסוגי תוכן שיש לך, ולחבר אותו ל-Git Repository שלך, ולספק לאנשים אחרים אפשרות לקבל ממשק עריכה לאתרים שבנויים באוסף טכנולוגיות האלה. ועד לאתרים שהם full-fledged web apps. והסיבות העיקריות שאני בוחר בנטליפיי, זאת אומרת, בתור הפלטפורמה שאני בונה עליה את האתרים שלי, או הכלי שאני משתמש בו בשביל לקחת את האתרים שלי live, בעיקר הנוחות של הדיפלוימנט והניהול, זאת אומרת, אני אפילו לא צריך לגשת לאתר שלהם כל פעם שאני צריך לעשות משהו, לשנות משהו באתר או בפרויקט שלי, אני פשוט עושה פוש, ומתמכרים לנוחות הזאת. העובדה שהפרי פלן שלהם, אני מאוד רוצה שהם ירוויחו כסף, אבל הפרי פלן שלהם הוא פשוט כל כך, הוא כל כך לא מגביל. אני יכול לחבר איזה דומיין שאני רוצה, אני יכול להפעיל HTTPS certificate של Let's Encrypt, שאני לא צריך לרוץ אחריו ולדאוג ולשים לב שהוא expired אחרי שנתיים, והאתרים שלי לא עולים יותר בכרום על אנדרואיד או כל מיני דברים כאלו. אני פחות build heavy, זאת אומרת, האתרים שיצא לי לבנות בתור תחביב או עזרה לאנשים בשנתיים האחרונות, חלק מאוד קטן מהם, היה אתרים שדרשו תהליכי בילד מורכבים, אבל אני חושב שהחיבור של פשוט הקלות והפשטות, והאמת היא שרק לאתר אחד בשנתיים האחרונות שפיתחתי, היה צורך בבקאנד, ואת הבקאנד הזה הצלחתי לתפור עם API חיצוני אחד שמישהו פיתח, ופונקציית למודה אחת.
שזה משהו, כן, שזה משהו שבפיצ'ר סט, נכון, היום שנטליפיי, אתה כבר יכול לעשות גם את זה, הכל בנטליפיי.
נכון, אני יותר מציין את זה בגלל שאומנם אני לא בהכרח מייצג את כל המפתחים בעולם שעושים כל דבר בעולם, אבל בשביל, אם פעם ה-weapon of choice שלי היה סוג של וורדפרס, או איזשהו boilerplate PHP כזה בסיסית, אני מדבר לפני 10 שנים, אז היום ה-weapon of choice שלי זה bootstrap ונטליפיי, ואני יכול לבנות כל כך הרבה דברים שונים עם זה. זה בכלל לפני שנכנסים לעולם של static site generators והיכולת לבנות בלוגים ולשים ממשק עריכה סביבם. יש לנו לדוגמה לחברה שלי, AppSharp, יש את הדומיין biz.me, זה ריסורס לסמול ביזנסס, עם כל מיני כאילו ארטיקלס ועזרה, איך לפרסם באינסטגרם ואיך לעשות ככה. זה אתר שרץ לחלוטין על נטליפיי, משתמש בנטליפיי CMS, אז למעשה יש גיט רפוזיטורי שבו יש את כל ה-HTML, CSS, JavaScript של האתר הזה, וגם קבצי מרקדאון עם כל התוכן. כל פעם שקורה איזשהו שינוי ויש פוש למיין ברנץ', אז נטליפיי לוקחים את זה, בונים את זה, מריצים את הסקריפט, לוקחים את המרקדאונים, מכניסים אותם ל-HTML עם העיצוב, עושים דיפלוי לאתר שלי, בכלל לא מודע לזה, בכלל לא חושב על זה, לא חושב על שרתים, לא חושב על מהירות גישה, כי אני יודע שהיא מיידית, לא טורח לקמפרס בעצמי קבצי CSS ו-JavaScript, לא חושב על ורז'נים, לא חושב על קאשבאסטרס, כמו שאמרת קודם. מתמכרים לנוחות באופן כללי, טרנד מאוד אמריקאי.
כן. לא, אני חושב שאתה יודע, אמרו שאחת התכונות הכי חשובות שמפתח זה עצלנות. אם אתה מפתח עצלן, אתה מפתח טוב, אז זה בסדר. אז בוא רגע נסכם. אז להבנתי בעצם, אחד ההבדלים המשמעותיים בין מוצרים כמו Wix Code או Firebase, ואני מקווה שאני לא חוטא ואני שם אותם באותה קטגוריה בצדק, זה שמוצרים האלה הם מוצרים שהם מאוד הוליסטיים. זאת אומרת, אם אתה בוחר בהם, יש להם סט מאוד רחב של פתרונות, אבל אתה די כבול עליהם. אתה צריך להיות all-in, שזה יכול להיות החלטה נכונה, בהחלט. אבל זה החלטה שזה משהו שצריך לקחת בחשבון, בזמן שאתה, אם אתה מחליט לעבוד בג'אמסטאק, יש לך יותר מפתרון אחד, יכול להיות שנטליפיי הוא הפתרון המוביל, אבל הוא לא הפתרון היחיד. ואתה משתמש בעצם בזה פלטפורמה יותר מינימליסטית, זאת אומרת, היא פותרת לך כמה בעיות נקודתיות, ועם הזמן אני מניח שהפתרון הזה ילך ויתרחב, אבל כקונספט, הם לא, לפחות נכון עכשיו, לא נראה שהם הולכים בכיוון של גישת הלוקין. זאת אומרת, הם הולכים על דברים שהם בסך הכל סטנדרטים, הם רק עושים את הדברים הסטנדרטים יותר קלים. אוקיי? לא ממציאים את הגלגל, אלא נותנים לך לגלגל את הגלגל הקיים בצורה יותר נוחה. אז, ואני חושב, זאת אומרת, מאז שגיליתי את GitHub Pages, החיים שלי השתנו, מאז שגיליתי את נטליפיי, שוב החיים שלי השתנו, ואני חושב ש, זאת אומרת, כמפתח וובי, ב-90% מהמקרים אני כנראה אבחר להשתמש בנטליפיי או משהו דומה, זאת אומרת, זה הכל שאלה של, נגיד, האם זה מתחבר לקוד בייס קיים, או שזה קוד בייס חדש, או כל מיני דברים כאלה, שזה גם פרמטרים הנדסיים, אני חושב, מוצדקים, אבל זה לא ספק, אם אני מתחיל משהו חדש, זו כנראה תהיה הבחירה, זאת תהיה הבחירה הדפולטית שלי. ואני חושב שב-90% מהמקרים זה באמת יתאים, מה גם שנזכיר, זה לא שאין קוד בצד של הסרבר, ברור שיש קוד בצד של הסרבר, הוא רק לא חלק מהקונסרן של הפרונטן, הוא יהיה בסרבר, ודרך אגב, התמיכה בפונקציות למדה היא נחמדה, אבל גם אפשר לעשות את זה בלי התמיכה, זאת אומרת, אתם עדיין תמיד יכולים ללכת ל-API משלכם, ואם אני לא טועה, גם נטליפיי עושים פרוקסינג, ככה שגם תוכלו לתמוך בדפדפנים שעדיין לא תומכים בקורס, אם עוד יש כאלה שחיים איתנו, אז גם הכאב הזה נפטר, אז זאת אומרת, אתם עדיין יכולים להשתמש ב-API סרבר משלכם, או API צד שלישי, או כל מה שתרצו, עדיין הפרונטנד שלכם סביר להניח שהוא יהיה סוג של, נקרא לזה סטטי, במובן של הדיפלוימנט הסטטי, זה לא שהוא פשוט וטיפש, זאת אומרת, אתם יכולים כמובן לכתוב מה שאתם רוצים, מה שעושה לכם טוב, View, React, Angular או כל חיה אחרת, זה מה שעושים ברוב המקרים, אבל הדיפלוימנט עצמו הוא סטטי, במובן של יש תהליך של בילד, יש תהליך של פריסה, של קבצי HTML, JavaScript, CSS ורסורסים אחרים סטטיים, מעבר לזה, אין קוד סרבר שרץ כדי לג'נרט את ה-HTML response או את ה-JavaScript response ליוזר. וזה אני חושב עונה על, באמת, על סט מאוד מאוד רחב של use cases. כן, אז זהו, אנחנו ככה כבר מתקרבים לסיום. רציתי א' לבדוק האם יש נושאים שרצית להזכיר בפרק הזה לפני שאנחנו מסיימים. ובעצם זהו, אין לי בית, אז רק זה.
אני יכול סתם לספר בתור אנקדוטה לגבי נטליפיי, ש... זאת אומרת, גיטה פייג'ז היה אינספיריישן מאוד משמעותי לפיתוח של, של כל הסטאק מוצרים שלהם, וקריס וונטוורת, הפאונדר של גיטהאב והממציא לצורך העניין של גיטה פייג'ז ושל, אני חושב של ג'קיל, אחד מהסטטיק סייד ג'נרייטורס, הוא גם משקיע, משקיע בנטליפיי בחברה, ואחד הדברים המעניינים, אני קצת כזה גולש בין הצד הטכני לצד העסקי, בגלל שיכול להיות שזה מאוד מעניין גם מפתחים, איך בעצם, איך עושים מונטיזציה לכלים למפתחים, וכל הנושא הזה, שבאת רק בכמה שנים האחרונות, התחילו להיווצר חברות מאוד גדולות, שבעצם מספקות שירותים למפתחים. פעם זה היה תחום שהיה מאוד קשה לו לעשות מונטיזציה, זאת אומרת, אם פעם הכלי הכי משמעותי למפתחים שאני יכול לחשוב עליו, שעשו לו מונטיזציה, היה משהו כמו IncrediBuild, שזה היה איזה כלי שעושה Distributed Builds ל-Visual Studio, אז היום אתה יכול להסתכל בכל פינה, זאת אומרת, ולראות חברות שמייצרות מוצרים, שהטארגט מרקט שלהם זה מפתחים, ומצליחים לעשות מזה כסף, ומצליחים לבנות חברות מאוד גדולות, וחלק מהדוגמאות זה חברות כמו GitHub, ומיולסופט, ואטלאסיאן, וכל מיני דברים כאלה, אבל גם יש לונג טייל מאוד 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 גדול, של חברות, ואני אומר את זה כי הרבה פעמים מפתחים שמתחילים לפתח דברים של עצמם או מנסים להשתשע ביזמות, בוא נגיד באופן סטטיסטי יוצא להם לפתח כלים למפתחים more often מאשר יוצא להם לפתח כלים למשתמש הרגיל, וזה מאוד טבעי, אנחנו הרבה פעמים נוטים לפתור בעיות של עצמנו מתוך סקרנות או בשביל הכיף. ופשוט רציתי להודד ולהגיד שהיום לחברות יש תקציבים עבור כלים שהמפתחים שלהם מבקשים, זה מאוד לגיטימי כמפתח בחברה לבקש תקציב בשביל כלי כזה או אחר, זה גם אומר שהטארגט מרקט של חברות שמפתחות כלי פיתוח הוא יציב ובריא וצומח, וגם יש יותר ויותר דרכים להגיע לאנשים האלה. האסטרטגיה של נטליפיי לדוגמה הייתה להציע את נטליפיי הגרסה המלאה שלהם, כן, ה-hosted service המלא עם unlimited page views ו-unlimited כל מה שאתה יכול לדמיין, כל מה שאתה יכול לדמיין לכל הפרויקטי open source, מתוך השיבה שהפרויקטי open source מובלים על ידי אנשים שהם מאוד engaged ומדברים הרבה מאוד בטוויטר, ואם פרויקט open source מאוד גדול יעביר את האתר של הפרויקט לנטליפיי ויהיה מרוצה מזה ויהיה לו טוב, אז הם יכתבו על זה בטוויטר והם ידברו. זו אסטרטגיה שמאוד הוכיחה את עצמה. היום האתר של React רץ על נטליפיי, האתר של קוברנטיס רץ על נטליפיי, והאתר של לודאש רץ על נטליפיי, והמון המון אתרים כאלה. אני סתם מציין את זה בתור דוגמה לאיך אפשר לבנות אסטרטגיות גם של להגיע למפתחים.
כן, זה מעניין מאוד. א', רק לצורך הצדק ההיסטורי, אז קריס וונסטורט, שאורך שאומרים את השם שלו, הוא באמת המנכ״ל של גיטאב, אני חושב שהוא לא זה שכתב את ג'קל, מי שכתב את זה המנכ״ל הקודם, תום פטרסון וורנר.
לא, תראה, תפסת אותי בזה, התכוונתי לפרסטון וורנר, ואמרתי קריס וונסטורט.
אוקיי, אוקיי.
סליחה.
בכל מקרה, אני בטוח שהם כולם היו מעורבים בזה, זאת אומרת, זה שום דבר, זה לא עבודה של בן אדם אחד, וגם עכשיו נסתכל על דף הקונטריביושן של ג'קל, אז מוג'ומבו או תום, הוא איפשהו מספר 3, ויש כבר כאלה שפעילים יותר ממנו. הנושא השני שסקרן אותי, שמעת עכשיו, אני גדלתי תחת איזושהי אקסיומה שאומרת שלמפתחים קשה למכור כלים. אוקיי? זאת אומרת, כל הנושא הזה של B2D, Business to Developer, זה שוק קשה לפיצוח, כי מפתחים רגילים לקבל דברים בחינם, כי בניגוד נגיד לאנשי המרקטינג בחברות, היד שלהם הרבה פחות על התקציב, זאת אומרת, זה איכשהו זה שוק קשה, אולי גם בגלל הקיבעון, שאני לא יודע להגיד אם באמת קיים או לא, אבל יכול להיות שזה חלק מעניין, אז בעצם אתה אומר שהיום הנושא של B2D הוא הרבה יותר פשוט ממה שהיה פעם. זה נכון?
לחלוטין, ואתה יכול לראות כהוכחה לזה הרבה יותר כסף מקרנות הון סיכון שמושקע בחברות B2D בארץ ובעולם. והטרנד הוא מאוד ברור, זאת אומרת, הטכנולוגיה כובשת היום כל דבר, ואנשים יותר ויותר מפנימים שהטכנולוגיה היא אלמנט מכל מוצר שמפותח היום, בין אם הוא מוצר תוכנתי או מוצר לא, זה נהיה כאילו קצת גיקי פיננסי, אבל זה כאילו יכול להיות, אני פשוט, אנקדוטה כזאת, כשצ'ג, החברה שקנתה את החברה שלי, עשתה את ה-IPO שלהם, אני הייתי ה-VPRND של החברה, והחלטתי שאני קורא את כל המסמכים הפיננסיים, כי פשוט עניין אותי להבין איך כל הדבר הזה עובד. ואחד הדברים שאתה מבין, שאולי הוא משהו שהרבה אנשים יודעים, וזה מאוד, מאוד ברור להם, אבל אחד הדברים שאתה מבין, זה שההוצאה על, במרכאות, מחקר ופיתוח, לחברות הגדולות, היא לא כל כך גדולה. זאת אומרת, חברה כמו אפל, לא מוציאה 60% מההוצאות שלה על המפתחים, אלא הרבה פחות. בגלל זה קל מאוד לצ'פר את המפתחים, בעיקר בסיליקון וואלי, ולתת להם אוכל בארוחת ערב, כדי שישארו יותר מאוחר, בגלל שהעלות של זה לחברה היא הרבה יותר קטנה בדרך כלל מהאינסנטיב שצריך לתת לאנשי מחירות. אני אומר את זה בגלל שזה קצת בונה את הלגיטימציה בשביל מפתחים, לבוא ולהגיד, גם כי הם יותר ויותר חשובים בארגון, וגם בגלל שהם גם ככה לא אוכלים חתיכה מאוד גדולה מהתקציב, לבוא ולהגיד, אני צריך את הכלי הזה והזה בשביל לבצע את המשימה הזאת והזאת. וזה פאטרן שקורה יותר ויותר ויותר. ונבנו אסטרטגיות שלמות של איך להגיע למפתחים האלה, ואיך להסביר להם מה הם צריכים לבקש כדי שיאשרו להם את ההוצאה, ויש כאלה שמתחילים מלמטה, זאת אומרת מלשכנע את המפתח הממוצע, שזה טוב לו, ושהוא ייקח וירעיל במרכאות את הארגון, ככה גיטאב לדוגמה, כבשו את כל הארגונים הגדולים, הם פשוט סיפקו דרך מאוד נוחה למפתחים להשתמש בטכנולוגיות האלה, ומפתחים במרכאות התמכרו לגיטאב, וכשמפתחים מגיעים למחרת בבוקר או למקום עבודה הבא שלהם, והם צריכים לבחור, איך לשמור את הקוד שלהם, אז הם obviously כבר לא בוחרים בסאבוורז'ן, והם אומרים שהם ישתמשו בגיט, ואם זה ארגון, אז בוא נשתמש בגיטאב, כי יש להם צורה מאוד נוחה, וזה נותן הרבה בנפיטים, והם אלה שמכניסים את זה במרכאות לתוך הארגונים. אסטרטגיה שנייה היא להתחיל מלמעלה, ולנסות לשווק לכל האנשים המקבלי ההחלטות, אבל אסטרטגיה שהיא, אני חושב שאני רואה אותה פחות, גם גיטאב, גם נטליפיי, גם הרוקו, התחילו יותר לכבוש את המפתחים, לתת להם, בגלל זה יש את ה-free plans מכל החברות האלה, שכמה שה-free plan יותר רחב, אז ככה אתה יותר אטרקטיבי למפתח שיושב בבית ומשחק עם כלים חדשים, ומייצר את החיבה או העדפה לכלים שאתה מפתח.
כן, דרך אגב אני גם מכיר אקסלרטור אחד, אני תוהה אם יש יותר, אקסלרטור אחד שמתעסק ב-B2D, נקרא Heavy Beat בסן פרנסיסקו, אתה מכיר עוד?
אני לא מכיר פרסה, אני מכיר קרנות שיש להם לא מעט השקעות ב-B2D, יש את Stage 1 בארץ שעושים את זה, אבל Heavy Beat הם דוגמה מאוד יפה, הוקמה על ידי חלק מהמקימים של הרוקו, ומספקת לא רק השקעה, אלא גם סוג של מסלול ומנטורינג לחברות שמפוקסות על B2D.
אוקיי, בסדר. אז פה אנחנו מגיעים לסיום. אז תודה, אוהד, זאת הייתה שיחה על ג'אמסטק, ובסופו של דבר גם קצת נגררנו לעסקים, ולא רק לטכנולוגיה, אבל זה חלק מהכיף. אז
אני מתנצל מראש. אנחנו נדבר על 80-86 אסמבלר אולי פעם אחרת.
כן, אחי. טוב, תודה. להתראות.
תודה לך, תודה למאזינים. שיהיה ערב טוב, יום טוב.
מספר תודות לפני סיום, תודה לשניס דמה על העריכה הקולית ולדניאל שלב על התקצור.